נמצאים אנחנו כמעט בערב יום כיפור. פסגת הימים הנוראים. ולאחר מכן, בסמוך, נצטווינו על חג הסוכות, שהוא זמן שמחתנו, ולכאורה מדובר כאן בחגים שהם נראים מנוגדים. האווירה הרצינית של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, חרדת הקודש של הימים האלה, ולאחר מכן זמן שמחתנו, סוכות שמוגדר כזמן שמחתנו. ואילו הדברים האלה היו קוראים במקרה, אילו היה זה איזשהו צירוף מקרים, אז הייתי רק תוהה איזה מין צירוף מקרים מוזר. סמוך לימים הנוראים, מיד אחרי הימים הנוראים, זמן שמחתם. אבל זה איננו צירוף מקרים. נצטווינו על כך על ידי אותו מצווה. אז מה המשמעות של הצירוף הזה? מה מובנו? ונחדד את הדברים. בסוף הלכות יום כיפור מביא הרמ"א, ממש בסוף הלכות יום כיפור, והמדקדקים מתחילים מיד במוצאי יום כיפור בעשיית הסוכה, כדי לצאת ממצווה למצווה. כך הרמ"א, המדקדקים, כלומר המעדרים במצוות והמעלים, עוד מוסיף על כך הסבר, כדי לקיים ילכו מחיל אל חיל. תשמעו טוב, ילכו מחיל אל חיל, הרמ"א, כדי לצאת ממצווה אל מצווה. והמעריל עוד מוסיף, ילכו מחיל אל חיל. ואני עומד ותוהה, ריבונו של עולם, איזה פרדוקס, איזה ניגוד. יום כיפור שהוא כל כולו רוממות והתעלות, כפי שאמרנו, פסגת הימים הנוראים, הפסגה ממש. כי אם אנחנו הולכים ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, אליהם עליית מדרגות, עלייה מדרגה לדרגה, עד לשיא של יום הכיפורים, שביום הכיפורים ישראל דומים למלאכי השרת, כך כתוב. מה פירוש? עד כדי כך מספרים על רב אחד, שהוא פעם אמר לתלמידיו שהוא לא צם אף פעם. הוא לא צם אף פעם. אמרו לו, היית חי? טוב, נניח צומות אחרים, אבל תשעה באב, יום כיפור, או נתחיל בגבול הפוך, יום כיפור, תשעה באב, היית חי שלב לא צם? אז הוא אמר, אני אגיד לכם, אתם פשוט לא הבנתם אותי. אני אמרתי שאני לא צם אף פעם. תשעה באב, מי יכול לאכול בתשעה באב? זה לא שאני צם בתשעה באב. מי יכול להכניס בתשעה באב, ביום הנורא הזה, מי יכול להכניס איזה אוכל לפה? ויום כיפור? יום כיפור, מי צריך לאכול ביום כיפור? יום כיפור נמצאים באיזו אווירה עילאית כזאת, באיזו ספירה עליונה כזאת. מי צריך אוכל ביום כיפור? ואחרי כל אותה התעלות עילאית של יום כיפור, נכון? המדקדיקים, כותב עלמה, יוצאים לתקוע יתד לסוכה. רבותיי, לוקחים ביד קרשים, פטיש, מסמרים, ענפים. ריבונו של עולם, זה נשמע, הקונטרסט הזה, הפרדוקס הזה, תפילה תהילה של יום כיפור, ולאחר מכן תקיעת יתד לסוכה, זה כמו ליפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אולי אני אגיד בצורה יותר מדויקת, זה כמו ליפול משמיים לארץ. לפני זמן קצר היינו בשמיים לפני זמן קצר. היינו באיזה פסגות, באוויר פסגות, באיזה התעלות עילאית. ועכשיו אנחנו הולכים לכאורה עוסקים באיזה דברים מעשיים, איזה דברים קטנים, חומריים. ועל זה עוד אומר המהר"ל, ילכו מחיל אל חיל? מה אפשר? אלא אנחנו רוצים לומר ששלושת החגים, ראש השנה, יום כיפור וחג הסוכות, שסיומו בשמחת תורה, הם שלמות אחת של יהדות, הם עניין אחד של הדרכתה השלמה של התורה. זוהי שלמות אחת, זה לא מקרה. זוהי שלמות אחת של תשובה. ראש השנה הוא יום הדין. יהודי עושה את חשבון הנפש, והוא מתגאל מהחטאים שלו. והוא רוצה לעזוב את החטאים בכל לב הנפש. הוא פונה כלפי מעלה וצועק, השם מלך. הוא מכיר במלכות השם ורוצה להתרומם אליה. ריבונו של עולם, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. יש רצון לא רק לעזוב את החטא, להתרחק מן החטא ומכל הגורמים לחטא. מה הם הגורמים לחטא? הצדדים החומריים של החיים. אז יש רצון לעזוב את העולם הזה המגושם, וזה הולך ועולה עד לשיא של יום כיפור, שבו ישראל מלכים, הם דומים למלכי השלם, הם מעל לעולם. ומתוך אותה טהרה של יום כיפור, מתוך ההתעלות של יום כיפור, מתוך הטהרה והזכות של יום כיפור, שיבה אלא אנחנו שווים אל העולם הזה כפי שהוא צריך להיות. סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הוא רוצה בעולם הזה, אלא הוא רוצה בעולם הזה שהעולם הזה יהיה זך בטהור, שהעולם הזה יהיה קדוש. ואנחנו אחרי הטהרה של יום כיפור, אחרי המקווה של יום כיפור, אנחנו תופסים את מקומנו בעולם, ואנחנו מכירים בתפקיד המיוחד שלנו בעולם הזה, דווקא בעולם הזה החומרי. כותב הרב קוק זיכרונו לברכה באורות התשובה, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ועם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם ממו את העולם ואת החיים. התשובה אין עניינה לנתק את האדם מן העולם. התשובה באה להרים אותנו מהשפלויות שבעולם. לא כדי שאנחנו נהיה זרים לעולם, נתרחק מן העולם, להפך. התשובה באה להדריך אותנו איך נרומם את העולם שהוא יהיה כפי שהוא צריך להיות. ועוד כותב הרב באורות התשובה, דווקא מתוך התשובה האמיתית, התורה, צריכים לשוב אל העולם ולחיים. אדרבה, התשובה באה להדריך אותנו לא לפרוש מן העולם, לא לנתק מן העולם, אלא מתוך התשובה לשוב אל העולם ולחיים. ובזה משיבים את הקדושה המכונה וממליכים את השכינה בעולם. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהשכינה תשרה בעולם הזה, שקדושה תמלא את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה מלאכים. יש לו הרבה מאוד מלאכים בשמיים. אותנו הוא ברא שנהיה בני אדם, שנחיה כבני אדם, אבל שנחיה כפי שבני אדם צריכים לחיות. שאנחנו נביא את העולם הזה שהוא יהיה כפי שהוא צריך להיות. כפי שהבורא הועיל אותו. וירא אלוקים את כל אשר עשה מיני טוב מאוד. אתם ודאי מכירים את הפסוק. השמיים שמיים לשם. והארץ נתן לבני אדם. הבר הזה, הרבי מיקוף זיכרונו לברכה, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם לעשות מהם שמיים. יש לנו תפקיד לדהר את הארץ, לרומם את הארץ, לקדש את הארץ. זה התפקיד שלנו, וזה בא לידי ביטוי בסוכה. הסוכה היא בעצם מבנה חומרי. הייתי מיז לומר, הסוכה זה מיניאטורה של העולם הזה. זה עולם הזה מוקטן. מבנה חומרי. ומה אנחנו צריכים לעשות בסוכה? לאכול בסוכה, לישון בסוכה, לטייל בסוכה, לחיות בסוכה. לחיות בסוכה. ובזה לעבוד את השם. זה דוגמה לעולם הזה. שבו אנחנו צריכים לחיות חיי קודש, חיי קדושה וטהרה, ובזה אנחנו עובדים את השם. ומעניין, הסוכה דומה לארץ ישראל. אומר הגר"א מווילנה, שתי המצוות שהאדם נכנס בהן שלם בכל גופו, הן סוכה וארץ ישראל. כל המצוות כולן אתה מקיים באיברים שונים. לסוכה אתה נכנס כל כולך. אותו הדבר בארץ ישראל. אני רוצה לומר, הסוכה היא סוכה פרטית. ארץ ישראל היא הסוכה הלאומית. בעם ישראל מקשים את האידיאל הגדול מכל. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. עם שחי בארצו, יושב על אדמתו, עוסק בכל תחומי החיים, והכל בקדושה ובטהרה, כי עם קדוש אתה השם אלוקיך. בימים האלה, מראש חודש אלול עד לשמיני עצרת, עד השנה רבה, אנחנו אומרים את המזמור, נוהגים לומר את המזמור, כ"ז בתהילים לדוד השם מורי ואישי. מהו מרכז המזמור? מרכז המזמור הוא, אחת שאלתי בית השם, אותה אבקש. שפטי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אין ספק, זה מרכז המזמור. זה שיא המאוויים, שיא הכיסופים, שיא האידיאלים. אבל מהו בית השם? ודאי שיש בית השם במרום הר הבית בירושלים. אבל האמת היא שכל העולם כולו הוא בית השם. אומר הקדוש ברוך הוא, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. זה פסקת העלייה. להגיע לידי כך שכל העולם כולו הוא בית השם. נכון, יש הנשמה של בית השם, זה בית השם בהר הבית בירושלים, אבל כל העולם כולו הוא בית השם. מעניין מאוד, חז"ל מביאים הגבלה בין הקמת המשכן לבין בריאת העולם. זה מאלף. ההגבלה מדברת בת עצמה. חביב הוא המשכן שנעשה בחוכמה ובתבונה ובדעת כמעשה בראשית. כתיב בבריאת העולם, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נפקעו. הוא כתיב במשכן, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת. העולם נברא בחוכמה, בתבונה ובדעת אותו דבר המשכן. ומניין שנעשה במשכן כמעשה בראשית, בעורי, ביום הראשון נגרו שמיים וארץ, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא כתיב ביחס לשמיים, וימתחן כאוהל השמיים. וכנגדו עשו במשכן יריעות 10 ו-11, זה כמו אוהל. ועשו ארון של עץ, והניחו בו לוחות אבנים, שהם בבריאתה של הארץ, האוהל זה שמיים, ויש גם ארץ, שמיים בארץ. ביום השני נברא הרקיע להבדיל בין מים ומים. וכנגדו עשו במשכן פרוכת להבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים. בשלישי נגבו המים ונגרו הימים, וכנגדו במשכן עשו קיון לרחצה, ובו ביום נגרו תשעים וכל מיני זרעים ואילנות שהם עושים פרי תמיד, וכנגדם עשו שולחן ועליו לחם והפנים תמיד. ברביעי נגרו מאורות, וכנגדו במשכן עשו מנורה ובשבעה נרות. בחמישי נגרו עופות, דכתיב עוף יופף, וכנגדו עשו במשכן כלובים, וכתיבו בשתיים יופף. בשישי נברא אדם והכניסו לגן עדן עובדה ושומרה, וכנגדו נתקן אהרון ובניו, ונמשכו בניו לבוא אל אוהל מועד, לעמוד לשרת לפני השם. יש עוד בהמשך, אני בגלל הזמן מסתפק עד כאן. מה אנחנו שומעים מכאן? הרי זה מהלב. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואנחנו צריכים להפוך את העולם כולו לבית מקדש. וכל אדם מישראל צריך להיות כהן גדול, שהוא עובד את עבודת השם במקדש חייו, בכל החיים כולם. מעניין מאוד, בסוף פרשת הבריאה, סבור לכולם הפסוק, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. עומדים חז"ל, מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? היה צריך לומר אשר ברא אלוקים ועשה. מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? אשר ברא אלוקים לעשות זה בית המקדש שעתיד להיות. הקדוש, אז אפשר להבין בפשוט, צריך להגיד את האמת, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, ואנחנו בעתיד צריכים לבנות בית מקדש. אבל אפשר גם להבין את מה שאנחנו אמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, אשר ברא אלוקים, לעשות שאנחנו נהפוך את כל הבריאה כולה לבית מקדש. איך מגיעים לזה? איך הופכים את כל העולם כולו לבית מקדש? איך ממליכים את השכינה בעולם כפי שהביא עליו בורות התשובה ומשיבים את הקדושה למכונה? לשם כך ניתנה לנו תורה, שהיא מורידה את הקדושה לכל שטחי חיינו בעולם הזה על ידי המצוות בכל התחומים כולם, כדי שכל חיינו יהיו קודש, כדי שנקדש את כל העולם כולו, את כל המציאות כולה. וכך אומרים, מדגישים לנו חז"ל, אמר רבי פנחס בר חמא, לכל מקום שתלך המצוות מלוות אותך, כי תבנה בית חדש המצוות מלוות אותך, אם עשית לך דרך המצוות מלוות אותך, אם לבשת בגדים חדשים, המצוות מלוות אותך, וכאן מצוינות מצוות, המצוות ששייכות לכל עניין ועניין. אם הייתה לך, אם הלכת לגלח, המצוות מלוות אותך. אם היה לך שדה והלכת לחרוש בתוכה, המצוות מלוות אותך. אם זרעת אותה, המצוות מלוות אותך. אם קצרת אותה, המצוות מלוות אותך. בקיצור, כל פינה בחיים, אין פינה בחיים שאין בה מצווה. המצוות זה הערת אור השם בכל התחומים כולם, וכך מביאים חז"ל במקום אחר. אור זרוע לצדיק. זרע הקדוש ברוך הוא את התורה ואת המצוות להנחילה מישראל, ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצווה לישראל. המצוות הן זריעת אור, אור אלוקי שמאיר בכל החיים כולם, בכל פינות חיינו, בכל תחומי חיינו, ומלווה אותנו ומאיר לנו בכל מקום ומקום. אז אני רוצה לבוא ולומר, מוריי ורבותיי, מתוך ההתרוממות של הימים הנוראים שפסגתם יום הכיפורים, באה שמחת סוכות על ידי תורה ומצוותיה, שהיא מבטא את תורה ומצוותיה שמדריכות אותנו ומאירות לנו בעולם הזה. יוצא שהשמחה של זמן שמחתנו הממשי, השמחה הזאת מביאה אותנו לשמחת תורה, להבין למה שמחת תורה זה אחרי חג הסוכות. השמחה של חג הסוכות, במה אנחנו שמחים בחג הסוכות? על חיי קודש בעולם הזה. איך אנחנו יכולים לחיות חיי קודש בעולם הזה? אך ורק על ידי הדרכה אלוקית, על ידי תורה ומצוות. אז מתוך סוכות אנחנו מבינים את הערך האדיר של תורה, ושמחים בשמחתה של תורה. ואז מגיעים לידי הכרה גדולה של אמת מוחלטת, שכל העולם כולו משמש להגשמתה. זה, מוריי ורבותיי, זה קידוש השם הגדול ביותר. כשבני אדם קרוצי חומר שחיים בעולם חומרי, הם מגיעים לידי הכרה אמיתית גדולה הזאת, הם חיים עול החיים כזה, זה קידוש השם הגדול ביותר. ואז בוקעת שירה אדירה, שאנחנו אומרים אותה בשמחת תורה, שירה של אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. יוצא שדווקא מתוך הימים הנוראים, אנחנו מגיעים לשמחת סוכות. כך כותב השפת אמת. זמן שמחתנו. למה סוכות זה זמן שמחתנו? כי כתוב לי ישרי לב שמחה. לכן, אחר ראש השנה ויום הכיפורים, שנשים בני ישראל ישרי לב, דכתיב האלוקים עשה את האדם ישר, ורק על ידי לכלוך העוונות חשבונות רבים. אז בעצם, עד הימים הנוראים, אז הידרדרנו לחשבונות הרבים, הקמנו את היושר שבנו, באים הימים הנוראים לתאר אותנו, ליישר אותנו מחדש, להסיר את לכלוך העוונות, להסיר אותנו לטהרה. ולכן, אחר ימי הטהרה, מתעוררת השמחה. יוצא שדווקא מתוך הימים הנוראים אנחנו מגיעים לשמחת סוכות. ושמחת סוכות היא שמחת תורה. שמחת חיי קודש בעולם הזה. שמחת קידוש השם בעולם. זוהי התשובה השלמה והאמיתית. ולתשובה הזאת אנחנו נקראים. זוהי התשובה מאהבה. לא תשובה שבאה להפריד אותנו מן העולם. לא תשובה שקוראת לנו לפרוש מן החיים. אלא תשובה שמחזירה אותנו לחיים. תשובה שמרוממת את החיים שלנו, מרוממת, מטהרת אותם. וזה שאדם מגיע לידי התשובה הזאת, זוהי התשובה השלימה והאמיתית. זה קידוש השם הגדול ביותר.